נעים לכם לעמוד? נגידו לשמת זכר בן מחקוב, בסדר. נשאלנו פה שאלה. שהרי אמרנו שהחטאים של בני אלי הם תוצרים. זה לא מקרה, חכו אני יחבא, כי בינו. אמרנו שהחטאים של בני אלי, מה שמוזכר בגמרא בפסוקים, הם לא יצר הרע סתם, הם אולי יצליחו ליצר הרע. זה תפיסת עולם מסוים, במדרש מסוים, שגורם לדברים להתבטא בצורה כזאת. יש לנו פה ספרים של הרב, אורות, יש לנו אורות, אין אורות. אם תביא, תביא, אם לא, נצטט בערך בעל פה. הרב מדבר באורות ישראל על הדבקות בצדיקים. אחד העיקרים של התנועה החסידית זה הדבקות בצדיקים. יש רבה, והרבה הוא הצדיק. אתה לא יכול להיות צדיק, כך אומר תנועת החסידות. אתה, אם אתה יכול להיות צדיק, תהיה רבה, עשר. צדיק לא במובן הצדיק, זה צדיק, בוא רגע. צדיק במובן הגדול של המילה. אז אחד הדברים אתם יודעים שהחסידות לא המציאה שום דבר חדש. יודע, לא ידוע לי לפחות. מה שהחסידות המציאה זה דגשים. דברים שהייתה להם פינה מסוימת, והחסידות העצימה אותה מאוד מאוד מאוד. אחד הדברים זה הדבקות בצדיק. זאת אומרת שחיי הקודש מעוגנים ככה מלכתחילה. יש רבי שקוראים לו, אתם יודעים, מראשי תיבות של ראש בני ישראל. בסדר, נו, בואו נשב. יש רבי שהוא ראש בני ישראל, ואנחנו לא יכולים להיות כולנו, נכון? אנחנו במקום לעבוד אותו של ראש שנה ניסע לרבי, והרבי יכניס אותנו לאן צריך להיכנס. שמעתם כאלה דברים, נכון? סגנונות כאלה. אני לבד לא תמיד יכול. אני דבק מקושר, מקושר לצדיק, בסדר? אני מקושר לצדיק. איך זה יש לנו פה חדר בישיבה בלי אורות? אני רק לא מבין תוך כדי כך. איך אנחנו מקושרים לצדיק? אז יש כזה עיקר בחסידות ש... אתה לא יכול לעשות הכל. אתה בן אדם עם מגבלות, אבל הצדיק הוא בלי מגבלות. הצדיק הוא... ראש בני ישראל, עזבו שמונה בתוכנו, אלא אם כן יצאת משיקולים אישיים, אני אגיד בערך, וזה תבדקו איפה תהייתי. וזה דבר שתמיד היה בעם ישראל. זאת אומרת, זה החסידות העצימה והדגישה את זה מאוד, אבל זה לא המצאה שלה. אנחנו רואים איך יהושע דבק במשה רבינו, אנחנו רואים איך אליעזר עבד אברהם דבק באברהם, זה ודאי שהיה הדבקות, גם באדם, כי ודאי היה חלק מעבודת השם. אלא אומר הרב, שבדבקות בצדיק תמיד קיימת סכנה רוחנית, והיא כזאת, שהצדיק הוא נורא נורא צדיק, אבל לא כמו שהחסיד חושב, החסיד חושב לא שהוא צדיק. אני זוכר שפעם כשהייתי צעיר הגיע לפה איזה חסיד, מחסידות מסוימת, ואז לכן גרנו בו, אמרנו לו, אז הרבה היה המשיח, הרבה של חב"ד בצה"ל. ואז אמרנו לו, החב"דניקים אומרים שהרבה של יום המשיח, מה הרבה שלכם? אז הוא צחק בבוז, ואמר, משיח, הרבה שלנו זה שתיק עלה, קדוש ברוך הוא. חתיכת קדוש ברוך הוא, מה זה משיח, מפה. יורד לכאלה רמות נמוכות. אז בניגוד למה שהחסידי חב"ד חשבו, כנראה כך התברר, הרבי מלובביץ' היה צדיק לעילה ולעילה ולעילה, אדם שזכויותיו וקדושתו ומעלתו ואהבת ישראל שלו היו עצומים ואדירים. מותר להגיד את זה גם שבוע אחרי. זה ודאי שהוא היה צדיק עצום, אבל הוא לא היה המשיח, כך התברר בסופו של דבר, נכון? הרב אומר שכשהוא ימות התברר שהוא לא המשיח, וגם הרבי של הבחור הזה הוא לא חתיכת קדוש ברוך הוא. הוא בן אדם, אני מנסה לומר, שעם כל הכבוד לצדיק הגדול שלך, הוא לא אלוקים. הוא לא אלוקים. אפילו על משה רבינו, סליחה על החוצפה, אבל יש פסוק מפורש כזה. כתוב עליו, ותחסרהו מעט מאלוקים. מעט. מעט. צדיקים הם לא צדיקים, הם לא אנשים ענקיים בגלל שהם מושלמים. אנשים ענקיים בגלל שהם ענקיים. הם אולי הרבה יותר מושלמים, אבל הם לא צריכים גם להיות מושלמים. הם צריכים להיות אנשים עליונים, עליונים, עליונים. ודאי שהקשר לאדם שהוא הרבה 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 מאוד יותר מאיתנו, ודאי שהקשר הזה משפיע עלינו מאוד מאוד ברכה. ברור, נכון, יש לנו הדרכה פרקי אבות, עשה לך רב. זה הדבר היחיד אני חושב שמופיע פעמיים פרקי אבות, עשה לך רב. ודאי שיש איזו משמעות גדולה מאוד, אבל, כותב הרב ככה, שבדבקות הזאת יש סכנה. הסכנה היא שהאדם הגדול הזה יש לו דרך, יש לו כיוון, אבל הוא לא מושלם, הוא לא צריך להיות מושלם, נכון? ולכן יש לו גם חסרונות. אבל הוא לא נפגע מהחסרונות האלה. למה הוא לא נפגע מהחסרונות האלה? בגלל הגדלות שלו, בגלל הגאונות שלו, בגלל שהוא כל כך עוצמתי, שגם אם יש חסרונות בכיוונים שלו, אז הוא יודע לדאוג לחפות על החסרונות האלה. הוא יודע לתת להם מענה. מכיוון שהשמש שלו זורחת בצורה כל כך עליונה, אז הוא יכול לנטרל את ההשפעות השליליות של מה שאנחנו רואים כטעות, נניח. מה שאלוקים רואה כטעות. טעות. אבל הדבקים בו זה לא עובד ככה. אתה יודע שאם אתה חסיד של רבי, זה לא הופך אותך להיות הרבי עצמו, בניגוד לטענות האלה. זה נותן לך הרבה אם אתה קרוב לאדם. תמיד, כל קשרי ידידות עם מישהו מסוים יוצרים השפעה ונתינה. להיות קרוב, להיות קשור לאדם גדול. אתם יודעים שהחסידי חב"ד, אתם רואים, קוראים לעצמם שליח. מה שקוראים לעצמם שליח זה לא רק תרגיל פסיכולוגי, זה באמת שלוחים של הרבי. מה קרה שלוחים של הרבי? בא האדם במדרגה פשוטה, אין לו יותר מדי עצמות, אין לו יותר מדי כוחות. הוא הולך, כולנו רוצים לתקן את העולם, כולנו רוצים לשנות דברים, כולנו רוצים ללכת להרים יוזמות באומץ, אבל אנחנו תמיד מלאים בספקות ככה, בהתלבטויות, חיבוטי נפש, אני ראוי, אני לא ראוי, אני מסוגל, אני לא מסוגל, אני צודק, אני לא צודק. ברגע שהרבי שולח אותך, אם הרבי היה שולח אותי, נראה לי הייתי מצליח לעשות הרבה יותר. ברגע שהרבי אומר לך, תשמע, אתה שליח, שליח, אומרים, כוח המשלח בשליח. אתה שליח בקצה השני של המקום הכי נידח בכדור הארץ. אז הולך לשם בחור פשוט, הוא כבר לא בחור פשוט, אני השליח של הרבי. כל העוצמה של הרבי איתי. ואז א', פסיכולוגית, יש לו המון ביטחון עצמי, נכון? יש לו המון דבקות במטרה. יש לו המון אמביציה פסיכולוגית, כי אני לא לבד, כי הרבי איתי. כשאני מאמר וסוחר דירות ומשקיע והולך באומץ להציע הרצאות במקום שלבד לא הייתי מעלה בדעתי, אני מרגיש, אז זה לא פסיכולוגית ברוך השם, אנחנו מאמינים זה גם רוחנית. בוודאי שהקישור לצדיק גם משפיע טוב, באמת, נכון. אבל בעולם הזה, בתכונה הזאת, לא לחינם החסידות הבליטה את זה מאוד מאוד והדגישה. קודם עם ישראל לא הדגיש את זה, לא הדגיש את זה לא בגלל שהוא פשוט לא חשב על זה, אלא הוא חשב שזה לא נכון להדגיש את זה יותר מדי. יש לזה מקום, אבל מקום מוגבל מאוד. למה? מסביר הרב. כי הדבקות בצדיק, דבקות בכל בינם, יוצרת גם דבקות בחסרונות שלו. ואז קורה פה מהלך מאוד מורכב. בעוד הצדיק, האדם הגדול, לא נפגע מהחסרונות שלו, לפעמים כשאתה דבק באדם גדול, אז אתה דבק דווקא בחסרונות שלו. טוב, זה לא פייר להגיד. אבל אתה דבק במכלול, במכלול יש חסרונות שאתה לא מסוגל להתמודד איתם. שוב, כי את הגאונות אי אפשר לקחת. אתה יכול להגיד, השיעורים שלו מדברים אליי, הטבעונים שלו, הרעיונות שלו, אבל הגודל האישי שלו לא עובר בהכרח לכל מי שקשור לקט הזאת, או לחסידות הזאת, או לקו הזה, או לדרס. ולכן נוצרות לפעמים מצוקות מאוד גדולות, דווקא בגלל התקשור לצדיקים. הפתרון של הרב זצ"ל זה פתרון מורכב ועמוק, שצריך לנסות ללמוד ולהבין אותו. הרב זצ"ל אומר שצריך להידבק בכנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל זה גוף מופשט, נכון? אז לא נערך בסוגיה הזאת, רק נאמר שבגדול אתה יכול להשתייך לדרך מסוימת או לחסידות מסוימת, בתנאי שהחסידות הזאת לא תגרום לך להיות פחות שייך לעם ישראל, בתנאי שתמיד תהיה פתוח לכבד, להוקיר ולהעריך דברים, גם אם הם לא בדיוק אצל הרבי שלך. אבל אנחנו, כדי להביא את הפסקה, את החלק הראשון של הפסקה, נתבונן בדמות של אלי. אנחנו רואים שכל התוצרים השליליים של דרכו של אלי, הם עצמם לא היו באלי. אלי לא נפגע. אנחנו אמרנו שהאווירה ששערה במשכן שילה, חטאת הנערים גדולה, מנעצים את השם, זה שהם מעכבים את הקורבן, זה שהם מעכבים את הנשים, וזה שהם לוקחים חלק בקורבנות, כל זה השלכות ישירות מהמבנה הרוחני, נכון? המבנה הרוחני יכול ליצור את ההשלכות, ההשלכות המעשיות האלה. הבעלי עצמו זה לא פוגע, כי אלי הוא צדיק. מה פרוש? גם בעיניו צדיקים, נכון? יש מדרגות. הדרך הרוחנית המיוחדת של אלי היא דרך כזאת שכשהיא... זה כמו פירמידה. יש מישהו בראש הפירמידה שהוא העליון ואינו על יריו. הוא זה שיודע לזקק את הדרך בצורה מוחלטת. ככל שהמעגלים מתרחבים, ככל שאתה נהיה רחב יותר, ככה אתה יותר למטה. ככה אתה יותר רחוק מהשמיים ויותר קרוב לאדמה ולמגבלות שלה. ככל שתנועה רוחנית, מחשבתית, יותר גודלת, אז היא אוספת לתוכה יותר ויותר שוליים. ומה שהפעם בשוליים נהפך להיות למרכז, ואז השוליים נהפכים למקום הרבה יותר רחוק. נוצרים הרבה מעגלי משנה שהסכנה שהם יהיו עסוקים. מה שמספרים הרבה בהיסטוריה, נכון, שכמעט כל המריבות בין צדיקים היו בדרך כלל על ידי החצרות שלהם, המשמשים שלהם, הגבאים שלהם והחסידים שלהם. ללמוד תורה כמו הצדיק, להתפלל כמו הצדיק, לעבוד את השם כמו הצדיק, זה קשה. להיות נגד כמו הצדיק זה כבר יותר קל, נכון? להידבק, להידמות לצדיק, כי בדעות הפוליטיות שלו, או כשהוא אמר למישהו לא בסדר, זה כנראה לא מסובך מדי. זה לא מסובך, זה אפילו נחמד לפעמים, זה אקשן, זה... מה אומרים תמידי חכמים גדולים על... אני לא שמעתי, לצערי הרב פעמים שמעתי באחד, ברדיו, בחדשות, מה אמר רב עובדיה בשיחתו במוצאי שבת על החק הזה ועל ה... שרה הזאת. לא זוכר ששמעתי ברדיו, לא שמעתי יותר מדי, לא שמעתי ברדיו את מה שיש לרב עובדיה להגיד בכל מיני סוגיות בש"ס, ויש לו כל כך הרבה מה להגיד. לדעת מה הרב עובדיה אומר בשבת ובכל שם משפט ובן העזר, זה צריך לעבוד קשה, לא כל אחד ברכי. לדעת מה הוא אומר על מישהו, זה כל עיתונאי עלו וזב חותם יכול להגיד, נכון? הסכנה הזאת קיימת, הסכנה הזאת קיימת שנדבק בצדיק לא גם בחולשות שלו, אלא בעיקר בחולשות שלו. יש סכנה כזו, בוודאי. יותר קל לאנשים נמוכים לגעת בה, וגם אם זה לא חולשות, אז זה דברים שכשהם מוציאים אותם מהמכלול, אז הם נהפכים להיות חולשות. בעלי אנחנו רואים מין דוגמה מאוד מאוד בולטת לכך שאיש אלוקים קדוש, הוא יודע מה קורה במערכי השמיים, הוא יכול להבטיח לכנה שתפילתה התקבלה, ודיבורו דיבור, וקהילת חכם אפילו התנאי בה, הוא כולו קדושה. אבל יש לו דרך מאוד מיוחד, לכן כשזה יורד אפילו לבניו, שבניו הם כל האומר בני הליך חטאו אינה לא טועה. מי שאומרים עליו שטעות לומר שהוא חטא, זה אדם מאוד מאוד גדול, נכון, הוא כבר לא אלי, וכבר יש השפעה. כשזה יורד על בהיררכיה, כשזה יורד ויורד ויורד, אז זה יוצר מצבים מאוד מאוד קשים. בתחילת פרק ד' נראה איך מצד אחד דרכו של אלי השפיע המון טובה מרובה על עם ישראל, ומצד שני ביחד עם זה עם ישראל קיבל גם השלכות שליליות, מאוד שליליות מהדרך הזאת. אז עד כאן הנקודה הזאת. אני רוצה להמשיך לפרק ג' למרות שעוד לא ביררנו קודם את פרק ב'. פרק ג' יעזור לנו, אני חושב, בדברים. אז אני קורא. והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. יקר בימים ההם, אומר רש"י, מנוע. מנוע זה לא שזה היה נדיר, לא היה דבר השם. אין חזון נפרץ, הכוונה כאילו יש סכר שמפריע מדבר השם, מהחזון להתפרץ. הכל קלו. אנחנו מדברים על מאות שנים. אנחנו מדברים על קרוב ל-350 שנה. מיהושע שהיה ודאי נביא עד שמואל הנביא. בכל 350 שנה האלה יש לנו רק נביאה אחת שהיא דבורה. נביאה מסוג מיוחד מאוד. ויש מדרגות נמוכות יותר כמו אנשי אלוקים. אחד מהם מגיע לאלי בעצמו בפרק הקודם. אבל זה לא נבואה. עם ישראל מנוע מנבואה תקופה מאוד מאוד ארוכה. ובפרק שלנו ניפגש בשיבת הנבואה. התחדשות הנבואה, מעמד שרק מכוחו אפשר יהיה אחרי זה להקים מלכות ובית מקדש. מעמד שאנחנו מחכים לו מאוד בימינו אלה. שוב, כשזה קרה, אף אחד לא ידע חוץ מאלי ושמואל. אבל בפועל, זה הייתה אבן דרך מאוד מאוד משמעותית בכל ההיסטוריה כולה. ואם ביום ההוא ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו חיות לא יוכל לראות, כבר מבוגר מאוד. ונר אלוהים טרם יכבר ושמואל שוכב באחד עונה אשר שם ארון האלוהים. את הפסוק הזה כמשמעותו אי אפשר לקבל, הוא לא יכול להיות נכון. משום שלא יכול להיות ששמואל שוכב באחד השם אשר שם ארון האלוקים. משום שאסור לו אפילו לשבת שם. אז בטח שאסור לשכב שם. כן. עברנו את פרק ג'? סיימנו פרק ג'? אנחנו באמצע? או, זה הבעיה הכי גדולה. איפה באמצע? את הקושיות בפשט כבר ראינו?
כן.
את הקושיות ברמב"ם, הנה יש פה רמב"ם נראה. את הקושיות ברמב"ם שאלנו? כן או לא? שקוייך. הייתי יכול להגיד שרציתי לבחון אתכם, אם אתם מקשיבים. אבל זה לא האמת, מה אני אעשה? פרק שביעי בהלכות יסודי התורה, מיסודי הדת לדע שהאל מנבא בני אדם. רק נסדר את העסק. עד עכשיו, כנראה ככה אברהם קודם. אמרנו את הקושיות בפשט. בפשט יש תמונה שקשה מאוד להבין את כל מה ש... את התגובות של שמואל. עכשיו אנחנו מתייחסים לכמה קושיות לא בפשט, בסדר? ביסודות אמונה שלא מסתדרות, לא מסתדרים עם הפרק הזה. מיסודי הדת אומר הרמב"ם לדע שהאל מנבא בני אדם. אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, לא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. אין מצב שעצם מתגבר אליו. הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. בסדר, הוא מתאר פה את הנבואה וכדאי מאוד לראות את זה. אני ממשיך בהלכה ב', כתוב ככה, וכולן אין רואים הרי הנבואה אלא בחלום וחזיון לילה, כולם זה חוץ משה רבינו, או ביום אחר שתיפול עם תרדמה, כמו שנאמר, במראה אליו התוודה בחלום הדבר בו. כל הנביאים כולם, במראה אליו התוודה בחלום הדבר בו. זאת אומרת, או שהם ישנים, או שפתאום תוך כדי היום, הם מאבדים איכשהו את ההכרה. בסדר? מראה, חלום, עוברים את המצב של אי מודעות, ואז הם מתנתקים מהעולם ושומעים פה. וכולם כשמתנבאים, אומר הרמב"ם, זו השורה הקריטית לי, כולם כשמתנבאים, איבריהן מזדעזעים. כל הגוף שלהם עובר איזה שערה. הם מרגישים שהולכים להתפרק. וכוח הגוף קשל, ואשתונותיהם מתטרפות. לטרוף זה להרבב. אבל מהר. אתה מרגיש כאילו מישהו מערבב אותך מהר. משהו כזה. למה? תישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה. הרי נבואה, שוב, כשזה יחזור אלינו, נשמח לשמוע, במירה, הנבואה זה לא הבנה מאוד עמוקה, וזה לא אתה יודע מה קורה מחר. הנבואה זה דעת אלוקים. נבואה זה להשתחרר לחלוטין מכל המגבלות של העולם הזה, ולחיות את הנשמה ואת העולם הבא ואת האין סוף. אנחנו כולה בן אדם, ופתאום בן אדם מכיל בתוכו את ה... חי בתוכו את האלוקות. הגוף כל כך קטן הזה, הגוף כל כך עלוב ליד זה, שהגוף קורס. הגוף קורס, אתה עובר, מבחינה גופנית יש אובדן שליטה טוטלי, אתה לא בגוף שלך. יש לנו אותם מתרפות וכוח הגוף קשל, ובריהם מזדעזי, זה כנראה נראה מאוד 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 לא פשוט לראות את מראי הנבואה. כדי שתישאר הדעה פנויה, אתה עוזר את עצמך, אתה עסוק באמת האלוקית הזאת. הרב מביא הוכחות, שנאמר באברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. תמיד מבינים ברית המתרים, תוכן הנבואה מפחיד את אברהם, הרב אומר לא. זה שאלוקים מדבר עם אברהם, אז מבחינה אישית, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. וכמו שנאמר בדניאל, והודין הפך עליי למשחית, ולא עצרתי כוח. סוג של איזה התקף אפילפטי כזה של... לא בגלל קצר חשמלי במוח, אלא בגלל שאלוקים מדבר איתך. שכל זה לא מסתדר בשום צורה עם פרק ג' שלנו. משום שמה שהרמב"ם כותב פה, שכשאתה שומע את אלוקים קורא לך, אז אתה לא יכול להתבלבל, אומר הרמב"ם, נכון? אתה לא יכול להגיד, אני מבוכה, לאלוקים ולאלי יש קול נורא דומה, מעניין מי קרא לי הפעם. אתה לא יכול. כשאלוקים מדבר איתך, עוד לפני מה שהוא מדבר איתך, תוכן הנבואה הוא מאוד מעניין. אבל מה שהרבה יותר מעניין זה שאלוקים דיבר איתך, אפילו בני אדם, נכון? נכון, נניח שמתקשר אליך מישהו, אתה אומר שלום, מי זה? זה ביבי. כן, ביבי, מה רצית? מה ביבי יכול לרצות ממני? תגיד, אתה יכול להגיד לפרק תהילים מעט המפלה, בסדר, נגיד עליך. אחרי זה מסתבר, תגיד, נכון? מסתבר שזה יהיה מעמד מרגש, נכון? תספר את זה כנראה. לחבר'ה שלך, מה? ביקשו ממך להגיד פרקטים? לא, מה ביקשו ממני? מי ביקש ממני? אני, ראש הממשלה מתקשר אליי, עד היום רק אנשים פשוטים יותר התקשרו אליי. זה, אין מה להשוות, אלוקים דיבר איתך, מה אלוקים דיבר איתך? זה פרט. העיקר זה שאתה לא קיבלת טלפון מאלוקים, אתה היית שם, אתה נהיה אינסוף, אתה נהיה קדושה, אתה נהיה נשמת האומה, אתה נהיה... איזה מילים גדולות שאני אגיד, זה לא מתחיל לדבר. אז מה זה משנה ששם אמר לו שמואל? שם אמר לו שמואל, ואתה אמרו לו שום דבר, אנחנו לא אמרו לו שמואל. אבל לפי מה שכתב הרמב"ם פה, נראה שהרמב"ם לא קרא את פרק ג' שלנו כביכול, אתם יודעים טוב שהוא קרא. לפי מה שהרמב"ם כותב פה, כששמואל שמע את המילה שמואל, ברח! נכון? אימה חשרה גדולה נופלת עליו. הוא פתאום עוזב את העולם הזה, טס לאיזה עולמות מופלאים ומופשטים, הוא לא יכול לחשוב שזה אלי, בטח לא כשעושים לו את זה ארבע פעמים. זאת קושייה אחת. קושייה נוספת, ממורה נבוכים. גם רמב"ם, נשאר ברמב"ם. במורה נבוכים, גם תצטרכו לסמוך עליי, אני לא אגיד את הכל, הרמב"ם מסביר שתי סיבות מדוע פרשת העקדה כתובה בתורה. הסיבה הראשונה, כדי להראות את עוצמת אהבת השם. עוצמת אהבת השם, זאת אומרת, הניסיון הכי גדול, הקורבן הכי נוראי שיכול אדם אי פעם בישראל להקריב, זה אברהם את יצחק. והרמב"ם מתאר כמה תמיד בן זה, שיאריכו ימים כולם בעזרת השם, תמיד לאבד בן זה כנראה אובדן נוראי לאין קץ. אבל גם בכאב יש, כמה שזה אינסופי, יש עוד יותר אינסופי. שהוא חיכה לו 100 שנה, וזה היה בן היחיד שלו, ובואו תלה את כל תקוותו, והוא חשב שהוא ימשיך את כל המפעל שלו. זו אבדה מאוד מאוד גדולה להקריב בן, ואפילו את זה אברהם היה מוכן להקריב למען אלוקים. להראות לנו מהי עוצמת אהבת אלוקים. זה בסדר. הדבר השני, אומר הרמב"ם, שלכן נכתבה פרשת העקדה, היא כדי לוודא לנו את הוודאות. סליחה שהשתמשתי פעם מאותה מילה. לוודא את הוודאות. משום שאתה קורא את פרשת העקדה ואתה יודע שמה? שנביא לא יכול להתבלבל. אם אברהם היה חושב שאולי ישמעאל עובד עליו, נכון? והוא עומד מאחורי האוהל ואומר, אברהם, קח את בנך, את יחידך ותשחט אותו. נכון? אם היה על פי סיכוי שזה ישמעאל או איזה חמור עומד שם מאחורה ועובד עליך, נכון? זרקו לך פתק, יכול להיות שאלוקים כתב את הפתק. יכול להיות שאיזה ליצן היה בעזרת נשים, זרק עליך את הפתק, נכון? ושפוך עליכם מים טהורים, פתאום נשפוך עליך מים על הראש. מי עשה את זה? אולי אלוקים, אולי נביא חזקאל, ואולי מישהו יש לו סוג מסוים של חוש הומור. אומר הרמב"ם, פרשת העקדה זה בדיוק בשביל להגיד שתשכח מזה. נביא הוא לא מפנטז, נביא לא חי באילוזיות, נביא אין לו מוזות ואין לו השראות וזה לא נדמה לו. נביא יודע במיליארד וחצי אחוז שזה אלוקים דיבר איתו. ברור לו מי זה וברור לו מה הוא אמר. הראיה לזה זה פרשת העקדה. כי גם אחרי שאברהם יודע מיליארד אחוז שזה אלוקים, עדיין קשה מאוד להבין איך הוא הלך להקריב את בנו. על אחת כמה וכמה, נכון? קל וחומר בבנו של קל וחומר, שאם יש מיליונית סיכוי שזה לא הוא. אז מה, אברהם יגיד, טוב, בואו לי יותר ביטחון, נשחט אותו, אולי יתברר שזה כן הוא. לא יכול להיות. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה טועה. לא יכול להיות שאלוקים יקרא ותחשוב שזה אלי. כך כתוב ברמב"ם. אבל אצלנו בפרק, כן כתוב. נראה גם בפעם הרביעית שהוא כבר עונה מה שאלי אומר לו. ויבוא אל השם ויתייצר יקרא כפעם פעם שמואל שמואל, ויאמר שמואל דבר כי שמואל עבדיך. הוא לא אומר דבר השם, הוא אומר דבר. הוא עדיין לא רוצה להגיד דבר השם. בפרק שלנו זה נשמע בדיוק הפוך מכל מה שהרמב"ם כותב. בפרק שלנו זה נשמע כאילו אתה לא יודע בדיוק מי קורא לך. נקבל נבואה, זה כמו אתה בשיחת טלפון, מי בקו השני? או זה אלוקים או חבר שלך עובד עליך, איך תדע? יש להם קול דומה, איך תדע? נכון? אז זה לא סתירות בפשט, אבל זה סתירות מבחינה אמונית. גם הרמב״ם לא נראה לנו ממציא דברים. זה הגיוני שאברהם. זה הוא צודק, אברהם ידע שלא עובדים עליו. זה צודק. אז כדי לענות, נגיד, גמרא מפורסמת מסוף פרק ראשון של קידושין. למדתם את זה בטח, הלכות עיבודה בהם. אז גמרא אומרת שם על רבי יוסף. רבי יוסף, קדהה ושמע, קל קראה דעימה, אבא אמר, איקום מקמה שכינה דאתר. רבי יוסף שהיה שומע את כל הרגליים של אמא שלו. אז הוא אומר, אני אקום לפני השכינה שבאה. רבי יוסף היה עיוור, כמו שאתם זוכרים, סגי נאור. אבל בעיקר הוא היה רבי יוסף, זה מה שחשוב בו. הקדושה שבו והגודל שבו. רבי יוסף כשהוא היה שומע את כל הרגליים של אמא שלו, הוא היה אומר, אני אקום. איך רבי יוסף ידע שזה אמא שלו? הוא לא ראה אותה, נכון? הוא לא ראה אותה. אולי יש לו סגנון הליכה מאוד מיוחד. אולי מתקדמת בסוג מיוחד של ריקוד. אני שומע טק טק כזה. לא מסתבר, נכון? רבי יוסף גם, למרות שהוא היה עיוור, ואם זה ככה, תגיד, רבי יוסף, כשאמא שלו התקרבה, היה אומר, אני אקום לפני שכינה דאתר. אז בואו רגע נברר קצת מה זה אמא. קצת, זו סוגיה גדולה וענקית, אנחנו רוצים לגעת רק לעניינים. מי זאת אמא של רבי יוסף? איננו יודעים. מה כתוב בגמרא על אמא של רבי יוסף? אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהיה לה בן חבל על הזמן. האם זה בזכות החינוך שלו, למרות החינוך שלה? לא יודעים. בואו ניקח עוד סיפור שם מאותו דף, אני חושב, על רבי טרפון. שכל פעם שאמא שלו הייתה רוצה לעלות למיטה, היא הייתה עולה עליו. במקום שהיא הייתה רוצה לרדת, היא הייתה עולה עליו. אז לאמא של רבי טרפון היה בן שקול רבי טרפון, אבל על אמא של רבי טרפון שאר המידע שיש לנו הוא לא בדיוק חיובי, נכון? אין לרבי טרפון, לאמא של רבי טרפון אין שום דרך לעלות למיטה בלי לדרוך על הבן שלה? אין, הם לא הצליחו להשיג איזה חתיכת אבן? לעשות איזה חתיכת שרפרף נניח עלה להם ביוקר, מה? אין אפשרות לשים משהו שם, קליפות, הרי מה שקליפות שיהיה, מה, היה לה מיטה בגובה שתי קומות? מי שרוצה לעלות למיטה, נניח הוא צריך שרפרף, כך שרפרף? לא! יש לו שרפרף. שרפרף שלה קוראים רבי טרפון. אישה מיוחדת, נגיד ככה, בעדינות רבה, נכון? זה ההנאה שלה. לדרוך על הבן שלה. קבוע! אין מצב שהיא עולה, ככה כתוב במה, כדאבר, אבל ככה הייתה רגילה. היא לא יכולה לא לעלות למיטה, לא מדרי לדרוך עליו. אמא רגילה לא בדיוק נהנית מלדרוך על הבן שלה, נכון? לפעמים מצבים של אין ברירה, שאתה צריך לעלות, אז אתה תפס על מישהו. אבל האמא הזאת נשמעת כטיפוס חולה, נכון? זה לא בושה להיות חולה, אתם יודעים. זה בושה להיות רשע, זה לא בושה להיות חולה. כנראה שהייתה לזה בעיה, ככה משהו. כנראה שהייתה לה איזה בעיה נפשית עמוקה מאוד, שהיא צריכה להתעלל בבן שלה. לא עלינו ולא על כל ישראל וגם לא על הגויים. יש לו צורך לדרוך, לדרוך במובן הפיזי, בטח במובן הנפשי. כל היום דורכת עליו. הביטוי לדרוך הוא מהסלנג, אבל הוא מביע בצורה עזה וצבעונית את מה שאמא של רבי טרפון הייתה עושה לאמא שלו. קיצור, היא לא אישה שהאדם אחר היה מכבד אותה, נכון? אם אתה רואה מישהו שאומר, תשמע, אני חייב לדרוך על מישהו בשביל לעלות למיטה, אתה מוכן שתתן לי לדרוך עליך? אז אתה לא תתן לו גמילות חסדים, תגיד לו סוף ובוא תדרוך עליו, נכון? אם מישהו אומר, תשמע, אני חייב לתת למישהו סטירה פרצוף, אני נהנה מזה, בוא תעשה גמח ותתן לי את הסטירה פרצוף, אז אתה לא תעשה את הגמח הזה, כי אתה לא מספיק נוצרי טוב, נכון? בגלל שאין בזה שום חסד. בסך הכל מעצים את הסדיזם שלו, אתה גורם להיות מושחת יותר, אתה גורם להיות מטורף יותר. אם מישהו רוצה לעלות למיטה, תגיד לו, חכה רגע, נמצא איזה אבן, ארבע אבנים, חמש אבנים, וואלה, הם חיו בטבע, הם צאו פתרון בסוף, נכון? איזה גזע עד, זה לא עולה הרבה כסף. אבל אם יש לו פתרון, לא מסכימה. היא חייבת לדרוך עליו. טוב, אני לא יודע למה רבי טרפון מסכים לעשות זה, אבל חכמים אמרו, הוא לא הגעת לחצי כיבוד אביהם, נכון? לא התחלת לכבד את מה שצריך לכבד אותו. האם נסה לומר שכיבוד אב ואם הוא סגולי הרבה הרבה לפני שהוא בכירי? זאת אומרת, הצורך שלנו לכבד את אב ואם, אם אתם זוכרים, זה כתוב בחמשת הדיברות הראשונות של עשרת הדיברות. זה כתוב בין הדיברות שהן בין אדם למקום ולא בין אדם לחברו. למרות שיש הרבה היגיון אנושי בכיבוד אב ואם בין אדם לחברו, נכון. למרות זאת, זה כתוב בצד הימני. משום שיש משהו סגולי. לפעמים, הרבה פעמים יש היגיון מדוע באמת אני חייב תודה גדולה לאבנים. אבל יש מצבים שההיגיון הזה לא עובד, נכון? יש הורים כאלה לא עלינו, שאין שום סיבה אנושית הגיונית לכבד אותם. נניח, נניח הורים אלימים, הורים מתעללים, הורים מתעלמים, הורים נוטשים, לא יודע, נניח. אבל התורה לא מסייגת את החיוב הזה בכמה הוא נחמד. התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך בסגולה, לא בבחינה. זאת אומרת, לא בגלל מה שהם עשו לך, בגלל שהם אביך ואמך. אביך ואמך, אז יש שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. הקדוש ברוך הוא בחר את אבא שלך, בחר את אמא שלך, שהם יהיו השותפים שלו כלפיך. לפעמים אנחנו מאוד מבינים למה הוא בחר דווקא בהם. לפעמים אנחנו מאוד מוחאים כפיים לאלוקים ואומרים, וואלה, אתה חכם, איך בחרת את ההורים בדיוק הנכונים? ולפעמים, לא עלינו, לא זוכים לזה, יכול להיות. יכול להיות. אבל עדיין, לא תמיד דרך אגב אדם חי מכבד את אביו, נאמרים בגמרא, כך כהנא ברא אחים שלו. ויש מצבים שבאמת נותר לברוח, אבל מצבי קצה מאוד נוראים, אבל בתכלס כיבוד אב ואם שייך אליהם. למה כיבוד אב ואם שייך אליהם? כי זה משהו סגולי ולא בכירי. זאת אומרת, בכל אימא, בוא ניקח אימא, בכל אימא יש שתי או שני ממדים, שתי שכבות. יש משהו מבחינה בכירית, משהו מבחינה סגולית, או יש משהו ביחס לכולם ויש משהו ביחס אליך. כל אימא ביחס לכולם מה היא? לא יודע. חכמה יותר, חכמה פחות, חכמה עוד פחות, לא יודע. נחמדה יותר, עוד יותר, פחות, לא יודע. כל אישה בעולם, ביחס לכולנו, היא אישה רגילה, מודדים אותה לפי מה שהיא, נכון? הביחס לבן שלה היא משהו אחר. אני מנסה להבין את רבי יוסף, שכשהוא שמע את כל רגלי אמו, הוא לא היה אומר, כל מקמי שכינה דעתיה, הוא באמת, באמת השכינה הגיעה, זה מה שמנסה לומר. אמא שלך בשבילך, שוב אתה יכול להתווכח איתה ולחשוב שהיא טועה ולחשוב שהיא לא מבינה, אנושית בחירית, יכול להיות שאתה צודק מאוד, אבל יש פה עוד קומה, סגולית, זה הצינור שלך לאלוקים. אלוקים נתן את הנשמה הזאת, את עצמו, את כבודו, אנחנו כבודו התברך, הוריד דרך אמא שלך, אתה הגעת, הקשר שלך לאלוקים זה אמא שלך. אתה יכול באמת לא להבין למה. אתה אומר, וואלה, מה פתאום הוא הגיע אליה? מה אישי תהיה שווה את זה? אבל זה מה שיהיה. ולכן, אם אתה מגדיל ראש, אם אתה עושה כיבוד אב ואם, כמי שכפר עושת, כמי שאכלתי אותה, איזה בס, יש מצווה מעצבנת, אז עשית כיבוד אב ואם. אבל כמו כל המצוות, כדאי לברר את המשמעות הפנימית שלהם, או לנסות לפחות להתחיל, כדי לחשוף את האורגנות בהם. בעצם מצוות כיבוד אב ואם מגלה לנו. זה תלוי בנו, זה לא תלוי בהורים. ההורים יישארו הורים. אנחנו לא נשנה אותם, אנחנו לא צריכים לשנות אותם, זה לא תפקידנו. זה אחד מה רק כשאתה מנסה לשנות משהו אחר. אבל אם אתה תדע לגדול נכון ולברר את הדברים נכון, אז כל פעם שתשמע את הרגליים, רגליים זה לא החלק האינטליגנטי ביותר באישיות, נכון? לכן אומרים, כשרבי יוסף שמע אפילו את הרגליים של אמא שלו, את רבדי החיים היותר נמוכים שלה, אז מבחינתו הוא הרגיש כמעט כמו בבית המקדש. הוא אומר, איקו מקמה שכינתא דעתיה. הוא לא זיהה אותה, הוא זיהה איזו התקרבות קודש עליונה שמתחוללת בו. המפגש של רבי יוסף עם אמא שלו, זה דומה מאוד למפגש עם השכינה, שכינתא דעתיה. הוא לא יכול לא לעמוד. זה קורה לך משהו שאתה אומר, וואו, זה יראת רוממות, אני חייב לקום. לפני שהיא דיברה איתו מילה. זה לא, ההבדל הוא לא בין אמא של רבי יוסף לאמא שלכם, ההבדל הוא בין רבי יוסף אלינו. כל אדם שידע לעבוד נכון ולהוביל את עצמו לכיוון הזה, ידע להסתכל ככה להורים שלו, ולמצוא בהם את האור הזה, את הברכה הזאת, הקדושה הזאת, כי היא קיימת בהם. למה? אני אומר סגולית, כלפי הילדים שבהם זה קיים בהם. מערכת היחסים שלנו עם ההורים היא בדרך כלל כל כך רצופה ועמוסה ומורכבת, ואנחנו רגילים בה, שיש לנו סיכוי טוב לפספס את זה. יש גילאים מסוימים שבכלל אתה מפספס את זה. כי יש לך התמודדויות של גילי התבגרות וכו' וכו' וכו'. ואתה סולט את דרכך, לפעמים ההורים עושים טעויות חינוכיות, לפעמים עושים טעויות לא רק חינוכיות, ליותר עמוקות. אז בסדר, אז קשה, קל לפספס את זה. אז מה? זה לא משנה את העיקרון. העיקרון הוא ש... כשעומדים מול ההורים, אפשר להיפגש בקדושה מאוד עליונה. אולי הם רוצים שיהיה ההפך, אבל זה מה שקורה. אני עובר פסוק א' בפרק שלנו. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. מה הכוונה משרת את השם לפני אלי? לפני אליהו משרת את השם, לא לפני אליהו לא משרת את השם. רק לפני אליהו משרת את השם. פסוק קצת קשה. יש לנו פרק ב', פסוק דומה, אבל עוד יותר קשה. אני צריך פה לדפדף הרבה. בפסוק י' א', בפרק ב', והנער היה משרת את אדוני את פני אלי הכהן. לא לפני, אלא את פני אלי הכהן. הגמרא לומדת מזה מכאן, מלמד שכל המשמש תמידי חכמים כמשמש פני שכינה. מי שמשמש תמידי חכמים, אומרת הגמרא, בכמה מקומות, ירושלים, בבלי, כמשמש פני שכינה. הוא משרת את אלי בעצם, הוא לא משרת את השם. אבל מי שמשרת את אלי זה כאילו משרת את השם. איך אנחנו יודעים את זה? זה כתוב, איך שמואל ידע את זה? זו השאלה. מאיפה שמואל ידע שכל המשרת תמידי חכמים? שזה לא היה לו מקור, הוא המקור הראשון לזה. זה היה כתוב על ליבו, חרוט בנשמתו, והוא הצליח לגעת בזה. אני מנסה לומר דבר שאולי רחוק מאיתנו מאוד, אבל הוא אמיתי. שוב, אנחנו יכולים לצטט ציטוטים, יש לנו ברוך השם מקורות קודש, ומה שכתוב בהם אנחנו מבינים, לא מבינים, מאמינים בהם, וואלה זה כתוב במס, מה זה נכון? אני לא מבין למה לשמש תמידי חכמים זה כמו לשמש פני שכינה, לא מבין, לא מבין. לשמש תמידי חכמים זה לעזור לבן אדם צדיק וגדול, מצווה גדולה, לשרת את אלוקים, מה זה קשור? מה זה קשור? אבל כתוב בגמרא, אני מאמין. אבל שמואל, לא זה לא כתוב בשום גמרא, זה פשוט היה לו ברור שזה ככה, מעצמו. משום שבדיוק כמו שאמרתי על אבא ואמא, ככה נכון הדבר לגבי רב. בכל רב יש שתי שכבות, אותם שתי קומות, קומה סגולית וקומה בכירית. בדרך כלל כשאתה בוחר לך רב, ורק אתה יכול לקרוא לך רב. אין דבר כזה שמישהו יקבע לך מי יהיה הרבה שלך, או מי יהיה הרב שלך, רק אתה, עליך נאמר הציווי עשה לך רב. אתה בוחר רב, מסתבר כי אתה מעריך אותו. הוא יודע, אתה חושב שהוא יודע, אתה חושב שהוא עובד מידותיו, אתה חושב שהוא עובד את השם, אתה בודק את זה, עד כמה שנראה לך, שהאיש הזה ראוי שיהיה רב, בסדר? אבל הרב הזה, צר לי לאכזב אתכם, אז כפה שנייה שהוא לא הקדוש ברוך הוא. מי שלא תבחרו, הוא לא הקדוש ברוך הוא. הוא בן אדם. להזכיר לכם שאפילו משה רבינו הוא לא הקדוש ברוך הוא. גם היה רב הוא בן אדם גדול ואדיר ונפלא ואשרינו שיש לנו זכות לשמש אותו וללמוד ממנו, אבל הוא לא הקדוש ברוך הוא. הוא גם לא אמור להיות הקדוש ברוך הוא. נכון? הוא בן אדם. בכל רב יש שתי קומות. קודם כל מה שיש בו. מה שיש בו זה נכון לא רק ביחס לתלמידים שלו, כמו ההורים. בכל הורי יש שתי קומות. מה שיש בו זה נכון ביחס לכולם. ומה שהוא כלפי הילדים שלו עושה, קומה סגולית, פנימית, נשמתית אחרת לגמרי, שהילדים שלו עבדו קשה, הם יצליחו לראות את זה. אתה מכבד את אבא שלך, אתה בעיקר עושה טובה לעצמך, אם אתה בא בראש הנכון. אתה לא עושה איזה מצווה מעצבנת שתוקעת אותך. היחס בין תמיד לרבו. אז ברב יש שתי קומות, קומה אחת זה מישהו. קומה השנייה זה מישהו בשביל התלמיד שלו. בשביל התלמיד שלו הוא הרבה יותר ממה שיש בו. יש באבא שלך הרבה יותר ממה שיש בו בשבילך. אם תפתח מערכת יחסים נכונה כלפי אבא שלך, אז כשתפור בהם שתפגוש אבא שלך, תיפגש עם אלוקים. כן, כן. כולם ידברו עם אבא שלך ויגידו, וואלה, כן רציני, לא רציני. ועכשיו, כשאתה תיפגש איתו, רב יוסף ואמא שלו זה שכינה. זה השער להשם. יכול להיות. זה עבודה קשה וארוכה מאוד מאוד מאוד. נכון, זה לא בקלות כמו שאתם יודעים. אבל יש כזה דבר, כן. יש כזה דבר. ואותו דבר זה גם לגבי, גם לגבי רב. הרב שלך בדרך כלל יודע יותר טוב ממך, בדרך כלל יותר מבוגר ממך, בדרך כלל בגלל שהוא יודע עליכם, בחרת בו בגלל שהוא יודע, אבל נכון, אבל בסופו של דבר הוא בן אדם, נכון, אבל הוא לא בן אדם. בשביל עצמו הוא בן אדם, בשביל כל השאר הוא בן אדם, בשבילך אם אתה תלמיד שלו, אתה יכול לקבל ממנו הרבה יותר ממה שיש בו. הוא בשבילך הקשר להר סיני. בתנאי שמה? בתנאי שגם לא היה רב. וגם לרב שלו היה רב, וגם לרב של הרב שלו היה רב. בתנאי שהם היו מחוברים רב לרב, תלמיד מפי תלמיד, עד למשה רבינו שקיבל תורה מפי הגבורה. אם יש פה שנשלת כזאת שיכולה לקחת שני שלבים או אלף שלבים, לא משנה. אבל כל השלבים כולם, איך כתוב לנו בנמרה?
יזבתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם צבקות. אז הגמרא אומרת, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, קבל תורה מפיו. אם לא, אל תקבל תורה מפיו. מה זה דומה למלאך השם צבקות? אנחנו לא יודעים. לא ראינו אף פעם מלאך השם צבקות, אנחנו לא יודעים איך צריך להראות רב שדומה לו. אבל תמיד מסבירים המפרשים שמלאך זה אדם שאין לו עצמיות. מלאך זה שליח. מלאך זה אחד שהתפקיד שלו זה לא ידאוג לעגל שלו, אלא הוא רואה את הצרכים שלו כשליחות. אז אם הרב שלך, יכול להיות שיש לו בעיות, ויכול להיות שיש לו חסרונות, אבל אתה נראה לך שהוא שליח, הוא לא עוסק באגואיסטיות שלו. הוא שליח, יש לו שליחות, והוא חי את השליחות הזאת. יש לו שליחות, הוא מרגיש, הוא חש, הוא מנסה לפחות, הוא מנסה להיות דומה לאחד שרוצה לחיות את מה שהשם רוצה, להיות שליח של השם, אז אפשר לשמוע תורה מפיו. ואז כשאתה מתייחס ככה לרב שלך, אז אתה מקבל מהרב שלך לאין ארוך יותר ממה שיש בו. אתה נפגש עם הצד הסגולי, בשביל כולם הוא רב, יש לו שיעורים מעניינים אולי. אבל מי שרואה בו את שרשרת הקבלה מהר סיני, זה הרבה יותר מרב. אז הוא מחובר להר סיני. הגמר השיעור, שאפשר, מה השעה? מסתיים. אז נמשיך, בפעם הבאה, כל דבר.